ספשייל קיי. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בתשעה בפברואר 2020, רגע לפני שהקורונה שיתקה את האנושות, הבטיח אירוע אחר את מקומו בספרי ההיסטוריה. זה קרה באולם חגיגי בהוליווד לקראת סוף הערב, כשטקס חלוקת פרסי האוסקר התקרב לקיצו. אחרי שכבר זכה באותו הערב בשלושה פרסים, לבימוי, לתסריט ולסרט הבינלאומי המצטיין, נקרא הבימאי הקוריאני בונג ג'ון-הו אל הבמה בפעם הרביעית, הפעם כדי להניף את הפרס הכי אמריקאי שיש. לראשונה בדברי הימים של הוליווד, קיבל סרט בשפה זרה את פרס האוסקר לסרט הטוב ביותר. למאסטרים המערביים שהתמודדו איתו בתחרות, קוונטין טרנטינו, מרטין סקורסזי, טוד פיליפס, סם מנדז, לא נותר אלא לראות בהשתאות כיצד הפרסים שלפי כל התחזיות היו אמורים לצנוח לידיהם, נקטפים בזה אחר זה על ידי הקולנוען הדרום-קוריאני ולמחוק הפיים בנימוס. פרזיטים, סרטו של בונג, לא רק גרם לחברי האקדמיה האמריקאים לעשות את הבלתי מתקבל על הדעת, לצפות בסרט בשפה שאינה אנגלית ולקרוא כתוביות, הוא גם הפך עד מהרה להצלחה מסחרית בינלאומית. הסרט, שהופק בתקציב של כ-11 מיליון דולר, הכניס יותר מ-258 מיליון דולר ברחבי העולם. בעין לא מזוינת ההצלחה הזאת נראית כמו פריצה דרך מפתיעה בהחלט, ובמובן מסוים היא אכן כזאת. אבל כשבוחנים את המצע שעליו נוצר הסרט, מבינים שהצלחתו המרשימה לא הייתה אירוע מקרי, גם לא נס שהתחולל בוואקום. זו הייתה נקודת שיא בהתפתחות עקבית וממושכת של תעשיית קולנוע מפוארת, שכבר שנים ארוכות מתפקעת מכישרון. למעשה, תעשיית הקולנוע הדרום-קוריאנית הנחשבת היום לחמישית בגודלה בעולם, קנתה לה לאורך השנים מעריצים רבים ברחבי הגלובוס. קוונטין טרנטינו, אותו מתמודד מאוכזב, היה כנראה המפורסם שבהם, אבל קהל עצום של חובבי סרטים, ובעיקר סרטי ז'אנר, אימה, מדע בדיוני ופנטזיה, סימן מזמן את הסרטים הקוריאנים כנושאי בשורה קולנועית מרתקת ומקורית. כאלה שאילולי מחסום השפה כנראה היו מזנבים בתעשייה ההוליוודית. במאים כמו בונג, פארק צ'אן ווק, קים ג'י וון וקים קי דוק הפכו בשני העשורים האחרונים לשמות מוכרים בזירת הפסטיבלים הבינלאומית. סרטיהם זכו בפרסים בפסטיבלים המובילים, ואולפנים הוליוודים המיומנים בזיהוי הצלחה שמעבר לפינה, מיהרו ליצור שיתופי פעולה עם התעשייה בדרום קוריאה. וזה לא רק הקולנוע. מוזיקה, טלוויזיה, בשנים האחרונות הולכת דרום קוריאה והופכת למעצמה תרבותית גלובלית. ה-K-Wave, או הגל הקוריאני, הכינוי שניתן לעלייה בפופולריות של התרבות הדרום קוריאנית ברחבי העולם, החל אמנם כבר בסוף המאה הקודמת. אבל אם עד כה ה-K-Pop, הפופ הקוריאני וה-K-Drama, סדרות הטלוויזיה שלמרות כינויין אינן בהכרח דרמות, נהנו מההצלחה בעיקר במדינות מזרח ודרום אסיה, הרי בשנים האחרונות, בסיוע האינטרנט והרשתות החברתיות הגלובליות, הם הפכו לתופעה בינלאומית. להוליו, מה שמכנים את הגל הקוריאני בקוריאה עצמה. בשנת 2020, בהרבה מובנים שנה של כיפאון תרבותי בגלל הנגיף שהשבית את העולם, התהליך הזה הגיע לסיאו, ולדרום קוריאה הייתה זו דווקא שנת הפריצה הגדולה אל המערב. בחמש השנים האחרונות חווים את זה כהצלחה גלובלית, אומרת אירה ליאן, ראשת מדור קוריאה בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, ולא מבטרת על עברה נחוצה. אף אחד לא מופתע שמקשיבים למדונה בהודו, אבל זה שמקשיבים ל-BTS בארצות הברית, זו הפתעה מוחלטת. לא במקרה ליאן מזכירה את BTS, להקת הבנים שכבר הושבתה לו אחת לאבא, והוכתרה בתקשורת לביטלס של המאה ה-21, כבשה בשנה שעברה לא רק את צמרת המצעד האמריקאי עם אלבומה Map of the Soul 7, הישג ראשון מסוגו להרכב קוריאני. היא התנחלה גם בראש המצעדים של יותר מ-20 מדינות, בהן חמשת שוקי המוזיקה הגדולים בעולם, בריטניה, צרפת, יפן, גרמניה וארצות הברית כמובן. בו בזמן רשמה הקיי-דרמה זינוק מעורר השתאות, הייתה לאחד מענפי הייצוא המובילים של המדינה, גם בזכות התחזקות הסטרימינג והעלייה העצומה בצריכת תוכן טלוויזיוני בזמן משבר הקורונה, ויחד עם הקולנוע הקוריאני משכה למדינה ביתר סט את זו שיודעת טוב מכל להריח תוכן איכותי ולאתר טרנדים לוהטים. נטפליקס. חברת הענק האמריקאית, שמספר מנויה כבר חצה את רף ה-200 מיליון, הכריזה בינואר השנה שבכוונתה להקים בקוריאה שני אולפנים, שבהם ניתן יהיה לצלם את סרטיה ואת הסדרות שלה. חודש אחר כך כבר הודיעה שהיא מגדילה באופן משמעותי את השקעותיה בתכנים קוריאנים, מ-700 מיליון דולר בשנים 2015 עד 2020 יחד, ל-500 מיליון ב-2021 לבדה. בתקופה כזאת, שבה ההצלחה בתחום אחד מהדהדת בתחום אחר ומחזקת גם אותו, לא היה מפתיע לראות שוב השנה, בטקס האוסקר ה-93, סרט דובר קוריאנית ברשימת המתמודדים הבולטים. מינארי, המביא את סיפורה של משפחת מהגרים מדרום קוריאה, שמקימה חווה חקלאית בארקנסו בשנות ה-80, הוא אמנם סרט אמריקאי, אבל יוצרו ושחקניו הם קוריאנים או בני מהגרים ממדינה זו. ריבוי הדיאלוגים בקוריאנית אמנם מנע ממינארי להתמודד על פרס גלובוס הזהב לסרט הטוב ביותר, אבל את חברי האקדמיה האמריקאית לקולנוע זה לא הרתיע. כך נרשמה, זו השנה השנייה ברציפות, מועמדות של סרט דובר קוריאנית לפרס היוקרתי מכל באוסקר ולעוד 5 פרסים, בהם לשחקן המצטיין ולשחקנית המשנה הטובה ביותר, השחקנית יונג יו ג'ונג שאכן זכתה בו. האמריקאים למדו לקרוא כתוביות והבינו שבשביל סיפור קוריאני כדאי להתאמץ. אפילו הכוכבים ההוליוודים מתחילים להבין זאת. אנג'לינה ג'ולי למשל הכריזה בתחילת החודש בסיול שתשמח לשחק בסרטים קוריאנים ואפילו לביים שם סרט. אני מעוניינת להיות מעורבת יותר בתעשיית הסרטים הקוריאנית, היא אמרה, אבל לא ציינה אם היא מכירה את ההיסטוריה המיוחדת של הקולנוע במדינה האסיאתית הזאת. מרתק ללמוד על האופן הלא שגרתי שבו התפתחה תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בקוריאה. הקולנוע הקוריאני באופן לא מפתיע היה כבול בשלשלאות לתהפוכות הפוליטיות הרבות שטלטלו את המדינה לאורך המאה ה-20. זה התחיל כבר במחצית הראשונה של המאה שעברה, כאשר קוריאה הייתה נתונה תחת שלטון יפני קשוח, 1910 עד 1945. בתקופה הזאת נוצרו בקוריאה סרטים אילמים, ברובם מלודרמות, אבל לא רק, ורבים מהם כללו תכנים פוליטיים חתרניים שכוונו נגד היפנים, אומר חוקר הקולנוע הדרום קוריאני דוקטור פבלו אוטין. כך שמימיו הראשונים היו לקולנוע הקוריאני עמדה של התנגדות ותפקיד של שמירת זהות לאומית. לאחר מלחמת העולם השנייה, עם חלוקת קוריאה לשתיים, חלקה הצפוני תחת השפעת ברית המועצות והדרומי תחת השפעה אמריקאית, ועם המלחמה שפרצה בין שתי הקוריאות ב-1950, שותקה תעשיית הקולנוע במדינה למשך 3 שנים. אבל הפריחה שהגיעה לאחר מכן הפכה למה שמכונה היום תור הזהב של הקולנוע הדרום-קוריאני. למרות צנזורה ממשלתית, הסרטים משכו מיליוני צופים לבתי הקולנוע והענף סיגסג. אם ב-1954 נוצרו במדינה 15 סרטים, ב-1959 מספרם כבר זינק ל-111. הדמוקרטיה השבירה התחלפה עד מהרה בדיקטטורה, ובשנים שאחר כך הגביל הממשל את יבוא הסרטים מהמערב. בתי הקולנוע חויבו להקרין 2 סרטים קוריאנים על כל סרט זר, ובעקבות זאת החלה התעשייה המקומית להפיק סרטים במהירות ובתקציבים נמוכים, כדי שתוכל בכל זאת להמשיך ולהרוויח כסף מהקרנתם של סרטים זרים. התוצאה הייתה שהופקו המון סרטים, חלקם טובים, אבל אף אחד מהם לא הצליח לפרוץ למערב, כמו אקירה קורוסאווה היפני למשל, מציין אוטין. בשנות ה-70 שוב החליטו השלטונות לבחוש בקלחת, והפעם דרשו שהקולנוע יהיה בעל תוכן פטריוטי ותעמולתי. בעקבות זאת, הקהל נטש את בתי הקולנוע. ואולם המפנה המעניין באמת התרחש אחרי ההתנקשות בדיקטטור פאק צ'ונג הי ב-1979, מאומות הסטודנטים ששתפו אז את הרחובות, ולבסוף הקמת הממשל הליברלי יותר ב-1987. המהפך הזה הצמיח דור חדש של במאים. בשנות ה-90 נולד דור הבמאים שהגיע בסופו של דבר לשיאים של היום, מסביר אוטין. לבני הדור הזה הצמידו בקוריאה את הכינוי דור 386, על שם מעבד אינטל 386 שיצא אז ונחשב נורא מהיר. הם נולדו בשנות ה-60, העריצו את התרבות האמריקאית, התפכחו בשנות ה-80 והבינו שארצות הברית תמכה למעשה בשלטון הדיקטטורי בארצם, והצטרפו למאבק למען הדמוקרטיה. בני הדור הזה היו אלה שהזניקו בשנות ה-90 את הכלכלה ואת הקולנוע הקוריאני קדימה. הקולנוענים הללו פעלו בענף יוצא דופן, שהתבסס על מקורות מימון לא שגרתיים. קוריאה עברה בימים ההם תהליך של מודרניזציה מואצת. חברות ענק כמו סמסונג, LG, קיה ויונדאי הגיעו להישגים טכנולוגיים מרשימים, אבל בשום אופן, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים, לא הצליחו לפרוץ אל השוק הבינלאומי. בתקופה הזאת התגבשה ההבנה שכדי שיעריכו את המוצרים הקוריאנים בעולם, בדומה למוצרים היפנים של סוני וטושיבה למשל שהצליחו מאוד, צריך לגרום למערב להעריך את התרבות הקוריאנית, אומר רוטין. קבוצת התאגידים ששלטה אז בכלכלה הקוריאנית הבינה שרק כך יגרמו למדינות המערב להבין שקוריאה היא לא רק חיקוי של יפן. על רקע זה כינסה הממשלה ב-1994 את ראשי התאגידים שבקוריאה מכונים צ'בולים, הודיע להם על כוונתה להקים רשת של טלוויזיה בכבלים ודרשה שכל אחד מהם יקים מחלקת תוכן שתיצור סדרות וסרטים מקוריים. כדי לשכנע את הצ'בולים שאפשר לעשות מקולנוע הרבה כסף, הציגו לפניהם את אפקט פארק היורה. הסבירו להם שהסרט הזה הופק בתקציב של $63 מיליון והכניס יותר מ-912 מיליון בבתי הקולנוע, ולאחר מכן גרף סכום אדיר נוסף בזכות המרצ'נדייז, אומר רוטין. הבהירו להם שתרבות יכולה להיות מאוד רווחית, ולא טרחו לציין שלא כל סרט ירוויח כך. בנוסף לכך הוסבר להם שיצירת תוכן מקורי תסייע במחירת מכשירי וידאו שייוצרו במפעליהם. אמרו להם, ככה תרוויחו גם ממחירת הסרט וגם ממחירה של קלטות, מכשירי טלוויזיה ומכשירי וידאו. וכמובן שגם פרטו להם על הרגש הלאומי. אם תעשו סרטים טובים, תהפכו את קוריאה למעצמה תרבותית, ואז אנשים בכל העולם ירצו לקנות תוצרת קוריאנית כי יאמינו שהיא איכותית. כך נוצרה האנומליה הקוריאנית שלפיה תאגידי ענק הפכו לחברות הפקת סרטים. Marriage Story, קומדיה רומנטית שחברת סמסונג הפיקה ב-1992, והייתה לסרט המצליח ביותר בבתי הקולנוע המקומיים באותה שנה, השיקה את השיטה ברוח אופטימית במיוחד. זה בערך כמו שחברת ענק כמו אליט הייתה פותחת היום מחלקה לתוכן ובידור, וליד קווי הייצור של שוקולד ועוגיות היא הייתה מתחילה לייצר גם סרטים, ממחיש אותין. אבל זה בדיוק מה שקרה בדרום קוריאה. שפכו שם המון כסף. בהתחלה בהפסדים כבדים כי האמינו שזה מה שצריך לעשות למען המדינה. התוצאה לא החרה להגיע. הסרטים והסדרות שנוצרו בחברות הללו היו מסחריים במפגיע. החשיבה הייתה התעשייתית, מכוונת הצלחה ורווחים. הדגש היה מסחרי ולא אומנותי. בעקבות זאת הוקמה התשתית מקצועית לעילה עם אוזן שקרויה היטב לרחשי ליבם של הצופים. תקציבי ההפקות גדלו, נערכו סקרי שוק והוקמו קבוצות מיקוד כדי לבחון מה הקהל רוצה ואוהב לראות, ונבנו אולפני צילום ועריכה מתקדמים ומושקעים שאפשרו לייצר קולנוע וטלוויזיה ברמה מקצועית גבוהה במיוחד. בו בזמן, בחטיבות ההפקה שהוקמו בתאגידים, ראו את הכוכבים ההוליוודים, הבינו שדמויות כאלה חיוניות להצלחתה של תעשיית קולנוע משגשגת, והחליטו שגם קוריאה זקוקה לשקמותן. לשם כך, הם הקפיצו את השכר ששולם לשחקנים הראשיים ואפילו הקימו סביבם תרבות של ידוענים. מגזינים של רכילות ותוכניות בידור נוסדו במיוחד כדי לסקר כל צעד של הכוכבים החדשים וליצור סביבם את הבאז הנכון. מלאכותית או לא, השיטה עבדה היטב. התאגידים התחילו ליצור סרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה. הטלנובלות הקוריאניות הפכו ללעיתים במדינות המזרח הרחוק, ועד מהרה, גם הקיי-פופ התחיל להטריף מעריצים במדינות אחרות. החלום של התרבות הקוריאנית שתפרוץ אל מחוץ לגבולות המדינה, אותו קיי-וייב, התגשם סוף סוף. כאשר מי שהיה אז כוכב טלנובלות קוריאני, בא יונג ג'ון, הגיע לביקור ביפן, הכובשת השנואה לשעבר, 4,000 מעריצות אקסטטיות חיכו לקבל את פניו. זה כמעט כמו שהיה מגיע לשדה התעופה בישראל כוכב לבנוני, ו-4,000 נשים מבוגרות היו מחכות לו ומקבלות את פניו בצרחות, כאילו הוא הביטלס. זו הייתה הערצה מטורפת, אוטין אומר. התרבות הקוריאנית, סרטים, סדרות וזמרים, הצליחו סוף סוף להיות אחת המשמעותיות באסיה. משבר הכלכלי שפקד את המדינה ב-1997 גרם אומנם לכמה מתאגידי הענק לפרוש מתחום הקולנוע, אבל התשתית כבר הונחה. המכונה פעלה היטב, והצמיחה המהירה החלה. שירי, סרט אקשן רומנטי שיצרה סמסונג ב-1999 וסיפר על מרגל צפון קוריאני שמגיע לסיאול, הפך ללהיט בקוריאה, שבר סיאי הכנסות, הוא עקף שם בקופות אפילו את טיטניק, והציג אפקטים ואקשן שלא היו מביישים סרט הוליוודי. הוא גם פרץ דרך למקורות מימון חדשים לתעשיית הקולנוע המקומית. המפיקים הבינו שהם אינם תלויים עוד רק בתאגידים, אלא יכולים לפנות גם לאנשי עסקים ולשכנע אותם שההשקעה בקולנוע כדאית. השלב הבא נרשם בתחילת שנות ה-2000. בקולנוע הקוריאני התקבע אז הקונספט של סרטים עשויים היטב, סרטי ז'אנר עם תקציב גבוה ושחקנים כוכבים, אבל איכותיים. הגל החדש הקוריאני יצא לדרך. הצ'בולים, התאגידים, רצו את הטוב בכל העולמות. הם טיפחו במאים שמתמצאים בסרטי ז'אנר, אבל יש להם טאץ' אישי ואיכותי, כאלה שהמקבילה ההוליוודית שלהם היא כריסטופר נולן, כלומר שעושים אקשן ומדע בדיוני ופנטזיה ועובדים עם האולפנים, אבל מוציאים תחת ידיהם סרטי איכות. קולנוענים בחסד שאוהבים סרטים שמתחברים לקהל, מסביר אותין. אחד היוצרים הללו, פארק צ'אן ווק, היה חוד החנית בהתקדמות הבאה. הפריצה הגדולה של הקולנוע הקוריאני לזירת הפסטיבלים הבינלאומית באירופה. סרטו, שבעה צעדים, אולד בוי מ-2003, מותחן פשע ואקשן שעקב אחרי גבר המשתחרר משבי, שבו הוחזק במשך 15 שנה בלי שידע את זהות שוביו, הוקרן שנה לאחר צאתו בתחרות הרשמית של פסטיבל קאן, וזכה בפרס הגדול של חבר השופטים. טרנטינו, שהיה יושב ראש חבר השופטים באותה שנה, הרעיף עליו שבחים, ורבים המבקרים השתאו לסגנון, לאיכות ולמקוריות, והגיבו בהתלהבות. אנחנו כל כך רגילים למותחנים שמתפקדים אך ורק כמכונות בידור והסחת דעת, שזהו הלם להתקל בסרט שבו האקשן, אלים ככל שיהיה, נושא אמירה ומטרה, כתב המבקר האמריקאי המנוח רוג'ר איברט. כמה סרטים קוריאנים שנוצרו באותה השנה המשיכו את התנופה הבינלאומית. אחד מהם, זיכרונות מרצח, סרטו השני של בונג ג'ון הו, זכה גם הוא לחיבוק רחב. הוא הוקרן בפסטיבלים של קאן, טורונטו ולונדון, זכה בפרס הבימוי בפסטיבל סן סבסטיאן ובפרס חביב הקהל בזה של טורינו. הסרט, דרמת פשע ופעולה עוקבת אחרי שני בלשים קוריאנים המנסים לפענח ב-1986 שורה של מעשי רצח ואונס של נשים צעירות, קיבל גם ביקורות נלהבות. סרטים נוספים שנוצרו ב-2003 היו חלק מהמתקפה הקוריאנית, הם קומדיית המדע הבניוני Save the Green Planet של הבימאי ג'אנג ג'ון הוואן, שהוקרנה בפסטיבלים של קאן וטורונטו, וזכתה בציון לשבח בפסטיבל רוטרדם. הדרמה הרומנטית A Good Lawyer's Wife של אים סאנג סו, שהוקרנה בתחרות הרשמית של פסטיבל ונציה, וסרט האימה A Tale of Two Sisters של קים ג'י וון, שהוקרן בפסטיבל ברלין וזכה בפרס בפסטיבל פנטזיה במונטריאול, הפסטיבל החשוב בעולם לסרטי הז'אנר. שוחרי קולנוע במערב לא יכלו לפספס את הגל הזה שהגיע מהמזרח. הם התחילו להתעניין במעצמת הקולנוע החדשה שצמחה לנגד עיניהם ולעקוב אחר תוצריה. ב-2006, כשבונג ג'ון הו הוציא תחת ידיו את סרט המפלצות המארח, לכאורה לא כוס התה של פסטיבלים האמונים על סרטי ארט-האוס וקהל ענין, הוא התקבל לשורה ארוכה של פסטיבלים, ובהם אלה של קאן, טורונטו וניו יורק. אלה זכו לבונג את זיכרונות מרצח, והבינו מיד שסרטו החדש, שהפך למצליח ביותר בדרום קוריאה עד אז, ומחר 13 מיליון כרטיסים, הוא הרבה מעבר לסתם סרט מפלצות. מנולה דרגיס, מבקרת הקולנוע של ניו יורק טיימס, קבעה כי המארח, המספר על מפלצת שמגיחה מנהר בסיאול ועל אב שיוצא להציל את ביתו מציפורניה, הוא סרט ז'אנר היברידי מטורף, זזיתי ושופע דמיון על השדים שרוטפים אותנו מבפנים ומבחוץ. ואילו דיאנה סטיבנס מהמגזין המקוון סלייט, כתבה שהסרט הזה מגיח משום מקום, לופת אותך בגפיים הארוכות והאימתניות שלו וגורר אותך למעמקים קודרים, שבהם סאטירה חברתית מתקיימת לצד סלאפסטיק, וקלישאות של בי-מוביז הופכות למטאפורות מורכבות. עד מהרה, הפך בונג לקטר שגורר בעקבותיו את הקולנוע הדרום-קוריאני בזירה הבינלאומית. סרטו אימא, מ-2009, שסיפר על אמא יוצאת לחפש רוצח שהפליל את בנה ברצח, הוקרן אף הוא בפסטיבל קאן, ושני סרטיו הבאים כבר נעשו באנגלית. רכבת הקרח מ-2013 התרחש בעידן קרח עתידני, שבו השורדים היחידים הם נוסעיה של רכבת החגה סביב כדור הארץ, אך מלחמת מעמדות הפורצת ביניהם מאיימת להביא את האנושות לסופה. הסרט שימש כבסיס לסדרת טלוויזיה אמריקאית באותו שם שעלתה בנטפליקס בשנה שעברה. סרט נוסף של בונג, אוקג'ה, מ-2017, סיפר על ילדה שנאבקת כדי למנוע מחברה בינלאומית לחטוף את חברה הטוב ביותר, בעל חיים ענק. בשלב הזה הוליווד כבר הכירה בכישרון של בונג. נטפליקס כבר הייתה זו שמימנה את אוקג'ה, אבל היא לא הייתה היחידה שמצאה לנכון להשקיע בקולנוע קוריאני. אולפני האחים וורנר ופוקס המאה ה-20 הקימו שלוחות בדרום קוריאה כדי לממן סרטים מקומיים, וב-2016 השקיעו בין השאר במותחן הפעולה The Age of Shadows של קים ג'י וון, ובסרט האימה The Wailing של נא הונג ג'ין. המימון הפרטי הוא הבסיס של הקולנוע הקוריאני, אבל אוטין מוסיף שגם לממסד יש חלק חשוב בפריצה שלו לעולם. מכון הקולנוע הקוריאני אמנם משקיע סכומים קטנים בסרטים ותומך בבתי ספר לקולנוע ובסינמטקים, אבל תפקידו המרכזי הוא עזרה בהפצה ובשיווק של הקולנוע המקומי בחול, הוא מסביר. הם משתתפים בהוצאות ההפצה בחול, משקיעים בתרגום לשפות אחרות ומעודדים את הפצת התרבות הדרום קוריאנית בעולם דרך הקולנוע. לאוניברסיטת תל אביב למשל הם תרמו 300 כותרי DVD של סרטים דרום קוריאנים. במקביל לסרטי הז'אנר, מכל מקום, היה במאי קוריאני אחר שזכה להצלחה בינלאומית גדולה והפך ליקיר הפסטיבלים בשני העשורים האחרונים. קים קי דוק, שעד למותו בדצמבר שעבר מקורונה, יצר קולנוע אומנותי ומאוהר יותר, זה היה מכונה לעתים קרובות ארט-האוס. ב-2002 הוא זכה בשלושה פרסים בפסטיבל קרלו ביוורי עם משמר החופים. שנה לאחר מכן זכה סרטו אביב, קיץ, סתיו, חורף ואביב בארבעה פרסים בפסטיבל לוקרנו. וב-2004 כתב סמריה שלו את פרס דוב הכסף בפסטיבל ברלין. שלושה מסרטיו הוצגו לאורך השנים בפסטיבל קאן, וב-2012 הוא הגיע לפסגה כאשר סרטו רחמים זכה באריה הזהב, הפרס הגדול של פסטיבל ונציה. קים עשה קולנוע בסגנון אומנותי, סרטים שמדברים על אקזוטיקה של המזרח, ושקהל הפסטיבלי מאוד אוהב, אומר אוטין. עם זאת, הוא לא מאוד אהוב במולדתו. סרטיו נחשבים ביקורתיים כלפי החברה הדרום-קוריאנית, וכאשר הוא זלזל בפומבי במערך של בונג, וטען שזה סרט לאנשים מטומטמים, דרשו ממנו במולדתו התנצלות על שיעז לפגוע בבונג, שנחשב שם למאמי לאומי. הם דרשו שיתנצל על שפגע בסרט שנתפס כהישג גדול של הקולנוע הדרום-קוריאני. כל זה לא יכול שלא להרשים. אבל האם מה שנראה מכאן הוא גם מה שרואים משם? ליאן טוענת שלא. אף שרבים מאגדים את סך כל התוכן הקולנועי, הטלוויזיוני והמוזיקלי, שזכה להצלחה בינלאומית תחת הכותרת הגל הקוריאני, היא עצמה מחריגה את הסרטים שכיכבו בפסטיבלים. אלה אינם חלק מהגל הזה, היא אומרת, כי באופן רשמי הגל מתייחס רק לתרבות הפופולרית. בהגדרה הזאת נכלל קולנוע כליל שהוא פלפ פיקשן. למשל, קומדיות רומנטיות שהן מאוד פופולריות בקוריאה, סרטים מהסוג של הוא חייזר והיא שחקנית ובסוף יהיה טוב. אבל דווקא אלו לא הצליחו לפרוץ לעולם. מבחינתה, פרזיטים ומינארי הם יוצאי הדופן שהצליחו לפצח את הנוסחה, להיות קולנוע אומנותי, אבל גם לדבר אל ההמונים על נושאים כואבים כמו הגירה ואי שוויון. ובכלל, ליאן מסרבת להתלהב מהפריצה התרבותית של השנים האחרונות. אני מתעקשת לקלקל את החגיגה, היא אומרת. אני כותבת עכשיו מאמר שנקרא שוק והפתעה, ומתחילה אותו בתיאור הזכייה של בונג באוסקר. לדעתי, עצם העובדה שאנחנו כל כך מופתעים ממנה ומההצלחות הגדולות של השנים האחרונות, מינארי, BTS וגנגם סטייל, מוכיחה שהתרבות הפופולרית הקוריאנית עדיין נמצאת בשוליים של תרבות הפופ הגלובלית. לכאורה, אם המועמדויות של מינארי לאוסקר והזכייה של יונג יו ג'ונג בפרס השחקנית המשנה, הייתי אמורה להודות שטעיתי. אבל מינארי הוא סרט אמריקאי, וגם כשמסתכלים על הזכייה צריך להביא בחשבון את הלחץ שמופעל על האקדמיה האמריקאית להרחבת המגוון האתני. ובכל זאת, סרטים בקוריאנית מככבים באוסקר, להקת קיי-פופ כובשת את העולם, הקיי-דרמה משגשגת ונטפליקס משקיעה מיליונים דווקא בקוריאה. אי אפשר להתעלם מכל זה. צריך לזכור שההצלחה הגלובלית של הקיי-פופ היא הצלחה של BTS, ואולי של עוד 2-3 להקות וזה הכל. או גנגאם סטייל, אני תמיד צוחקת שהוא בכלל איבד את ה-K והפך פשוט לפופ. אז את צודקת במידת מה, כי יש עכשיו מקום לאופטימיות זהירה. אבל היא מוכנה להיכנע ולומר שהתרבות הקוריאנית מצליחה בעולם רק ברגע שנפסיק להיות מופתעים מזה. כרגע אני חושבת שזו בעיקר פנטזיה שכולנו רוצים להאמין בה, שהנה, התרבות ההגמונית האמריקאית מפסידה, וסוף סוף יש לנו גלובליזציה תרבותית הפוכה. נכון, הקולנוע הקוריאני מצוין, אבל בדיוק בגלל זה הוא היה צריך להגיע לאוסקר, או למודעות שלנו בכלל כבר לפני עשור ויותר. עצם העובדה שזה קורה רק עכשיו מספרת לנו סיפור אחר, על קולנוע שעבר סטריאוטיפיזציה של קולנוע אלים ומוזר, ונדרש לו הרבה זמן לצאת מהמקום הזה. כך שבעיניי הגבולות של הבמה התרבותית הגלובלית נשמרים היטב. אז נכון, נתנו כמה פרסים לסרט קוריאני ועוד פרס קטן לשחקנית קוריאנית, ובטח יש ישראלים שמקווים שהקולנוע הישראלי הוא הבא בתור. אבל למעשה, מה שקורה הוא שהאמריקאים זורקים מדי פעם איזו עצם לתרבויות פריפריאליות, ומהר מאוד חוזרים וסוגרים להן את הברז, כדי לשמר את כוחה של הבמה הגלובלית שלהם, שמחליטה מה נחשב קולנוע ראוי לפרסים, ומה לא. לא רק הקולנוע הקוריאני שובר שיאים, גם הקיי-דרמה, סדרות הטלוויזיה הקוריאניות, הפכו באחרונה לתופעה בינלאומית. על פי סטטיסטה הגרמנית, החוקרת את שוק המדיה הבינלאומי, שיעורי הצפייה בהן בשווקים שמחוץ לקוריאה הולכים וצומחים במהירות. אם ב-2014 ההכנסות מייצוא של תוכן תרבותי קוריאני היו 5.27 מיליארד דולר, הרי ב-2019 הן כבר הגיעו ל-10.3 מיליארד, כמעט פי שניים. התחזקותו של הסטרימינג תרמה כמובן לצמיחה המהירה, והפופולריות הגואה של ההרכב המוזיקלי הקוריאני BTS ברחבי העולם בוודאי לא הזיקה. אפשר להניח שגם הזינוק העצום בצריכת תוכן טלוויזיוני בתקופת הקורונה עשתה את שלה, וכך גם הזכייה של פרזיטים באוסקר, שעוררה סקרנות בקרב חובבי קולנוע וטלוויזיה ברחבי העולם. הרצון להכיר את הסביבה שבה צמחה יצירה ייחודית ומבריקה זו, הניע רבים לגשש אחר עוד תוכן קוריאני זמין לצפייה. כמעט כל מגזין תרבות שמכבד את עצמו במערב, פרסם בשנה האחרונה רשימה של סדרות קוריאניות מומלצות, והאיץ בקוראיו לתת להן צ'אנס. אם לא נשאבתם כבר לטירוף הדרמות הקוריאניות, מה בכלל עשיתם עד עכשיו? שאל קוזמופוליטן רק בשבוע שעבר. ואילו בניוזוויק הבהירו לפני כחודש לקוראים, סדרות הקיי-דרמה הן הבאות בתור לרכוב על הגל הקוריאני, התופעה שבמסגרתה התרבות הטרום-קוריאנית כובשת את העולם בסערה. סדרות המשודרות בנטפליקס כמו נחיתת חירום לאהבה, חדרי הנפש, נודלס ביום שדים בלילה והמלך תמיד מככבות ברוב הרשימות האלה. ענקית הסטרימינג אמנם לא ססה לפרסם את נתוני הצפייה שלה, אבל על פי מגזין האינטרנט וייס, נתוניה מצביעים על עלייה של 150% בצפייה בסדרות קוריאניות במדינות אסיה בין 2019 ל-2020, וזה גם הז'אנר שרשם את העלייה האחדה ביותר במדינות כמו ארצות הברית, קנדה, פורטוגל וספרד, זינוק של פי 2.5 בשיעורי הצפייה. ואם נותר איזה ספק לגבי ההצלחה הזאת, באה סדרת האימה הקוריאנית כמו בבית, ובתוך חודש מיום עלייתה בחברת הסטרימינג, ב-18 בדצמבר, רשמה 22 מיליון צפיות. למנהלים בנטפליקס זה הספיק, והם הודיעו על הקמת אולפנים בקוריאה והגדלה משמעותית בהשקעה בתוכן, ראו בגוף הכתבה. הצופים ברחבי העולם מתאהבים בסיפורים, ביוצרים ובתרבות הקוריאנים, אמרה מיונינג קים, סגנית הנשיא של חטיבת התוכן של נטפליקס בקוריאה, דרום מזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד, בהודעה שהוציאה על כך החברה בינואר. סיפורים קוריאנים נהדרים הם לא דבר חדש, אלא משהו שטבוע עמוק בתרבות הקוריאנית. אבל היום אנחנו חיים בעולם שבו פרזיטים זוכה באוסקר לסרט הטוב ביותר. בלק פינק, להקת בנות, מופיעה בפסטיבל קואצ'לה, ויותר מ-22 מיליון משקי בית צופים כמו בבית. הגל הקוריאני או הוליו, כפי שאנו קוראים לו פה, הוא רגע ענק של גאווה לאומית. ספשייל קיי, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.